שבוע טוב, מוצאי שבת, פרשת ויצא. אנחנו עכשיו בפרשת וישלח. מזה אנחנו לומדים, תסתכלו רגע באיזה מקום זה פה. עלת עוד פה. וזה עמוד? אצלכם בעמוד י' ב'. אנחנו בפרשת ויצא, ואנחנו יודעים שאדם שמכין את עצמו כראוי, אז הוא יכול גם לצאת ואחר כך גם להיות שליח. וישלח, גם יכול לשלוח שלוחים. אבל כדי שיוכל לשלוח שלוחים, הוא צריך להיות ברמה מספיק טובה, א', כדי שיהיו לו כאלה שלוחו אחריו, שיהיו לו שלוחים. דבר השני, הוא צריך לדעת שהוא שולח מישהו, אז ממילא השליח זה הוא. כי שלוחו של האדם כמותו. לכן צריך לדעת שיש פה חיבור, שני צדדים, אחד מצד השולח והשני מצד הנשלח, שליח, ששניהם צריכים להיות מחוברים זה לזה וקשורים זה בזה, ומה שעושה זה, זה משפיע על זה, וזה מה שעושה זה משפיע על זה. כלומר, יש פה השפעה הדדית של שני הצדדים. אז השבוע אנחנו צריכים לדעת שאנחנו צריכים להשפיע ראשית כל על עצמנו, לאחר מכן על השלוחים שלנו. ומי זה השלוחים שלנו? השלוחים שלנו, בלי לשים לב, בלי לחשוב על זה, זה יכול להיות דבר מאוד מאוד פשוט וקרוב. זה יכול להיות האישה, זה יכול להיות הילדים. אתה מבקש מהם משהו, הם שלוחים שלך. אז כדי שהדברים יעשו על הצד הטוב ביותר, צריכים להיות במדרגה של שלמות מסוימת כלפי השליחות עצמה. כלומר, השליחות עצמה שאתה שולח את האדם לעשות, הייתה צריכה לעשות על ידך. ואם היא צריכה הייתה לעשות על ידך, תשלח אדם שאתה יודע שהוא יכול לעשות את זה הכי קרוב למה שאתה רוצה. אחרת השליחות היא לא שליחות. אז יהי רצון באמת שהשבוע הזה, שבוע פרשת וישלח, אנחנו נזכה להיות שליחים נאמנים של הקדוש ברוך הוא, כי אנחנו בוודאי, בוודאי קיבלנו מהקדוש ברוך הוא את הכל, להיות שליחים נאמנים. אנחנו צריכים רק להקפיד שהשליחות שלנו תבוצע כמו שהשולח ביקש שנעשה. אנחנו באות פה. אומר הזוהר הקדוש, עלת עוד פה. אנחנו מדברים על כך, בסדר האותיות, כל עוד ועוד עמדה לפני הקדוש ברוך הוא, בגילוי של מידת הבינה, וניסתה להסביר, עמוד י' ב', או לשכנע מדוע באות, שכל פעם באה, ראוי שיברא העולם. עלת עוד פה. כלומר, באה עוד פה, נכנסה עוד פה לפני הקדוש ברוך הוא ואמרה כמה, אמרה לפניו, ריבון עלמין. ניחא קמך למברא בי עלמא. כלומר, ריבון כל העולמים, נוח וטוב לפניך לברוא בי את העולם, באות פה. למה? מה ההיגיון? דאפורקנה דאנת זמין למעבד בעלמא בי ראשים. כלומר, הגאולה. שאתה עתיד לעשות בעולם על ידי מלך המשיח, לעתיד לבוא, כשתכלית העולם תבוא על מקומה, אז רשומה ומרומזת בי. מתחיל באות פה, איפה זה מופיע, ודהו בדות, כתוב בדות, שזה פדיון, יציאה מן הגלות, ובדות מתחיל במילה פה. כתוב הפסוק, ובדויי השם ישובון, ובאו ציון ורינה. כלומר, זה יתקיים בגאולה של מלך המשיח. ואז, העולם יוצא מתחת הקליפות והנחש, כן? כי לפני זה ראינו את האות צדיק, אמרנו שהקוף רומז לקליפה, יצא מיד הקליפה, ויהיה ייחוד פנים בפנים, כן? של מה? של בינה וחוכמה. ואז ממילא, לפי שעות פה היא זאת שמראה רומזת על הגאולה, אז זאת אומרת שעות פה רומזת לתיקון הבריאה. ואם מדובר על תיקון, ורמז לתיקון הבריאה ולעתיד לבוא, אז בוודאי תחילת הבריאה צריכה כבר לרמוז על העתיד לבוא. ובי יאות למברי עלמא, לכן בי ראוי לראות את העולם. למה? כדי לגרום לכך שגם עכשיו שהבריאה תיברא ויהיה בקלקול, הוא לא יצריך להיות מקולקל עד ימות המשיח, אלא כבר תהיה בו הבחינה של בדות. כבר עכשיו, כבר בתוך העולם, יהיה שורש של הגאולה, באופן שלא יהיה מקום לקליפות לאחוז. טוב, רעיון יפה. זה בסגנון של להקדים תרופה למכה. כן? אם לא יהיה שורש הגאולה בבריאת העולם, ממילא יהיה אחיזה לקליפות עד הגאולה, יהיה קשה לצאת מהקליפות, יהיה קשה להגיע לגאולה. לכן באה עוד פה ואמרה, אני מרמזת לבדות. אז מההתחלה, למרות שיהיה קלקול, אבל אני אשמור שהוא לא יהיה עמוק מדי, גדול מדי. כל הזמן אני אהיה בתוך העניינים, כי בי נברא העולם. אז אם בי נברא העולם, אני אשפיע כל הזמן שגם הקליפות שיוחזו, לא יוחזו לגמרי. אני אפריע להם. רגע. רגע, זה לא קשור לאמונה, זה קשור בבריאה. יש הבדל בין כך שאנחנו מאמינים ודאי שיהיה משיח ותבוא הגאולה, אבל היות והעולם לא נברא באות פה, אז אנחנו יודעים שכרגע הקליפות תופסות חזק מאוד.
כל זה, זה משהו
שעתיד לקרות. בסדר, אבל מה אתה מעדיף?
זה תמרון ממש...
כן, אבל מה אתה מעדיף? נכון, אבל תכף תראה את התשובה. אבל מה אתה מעדיף? חצי איסורים או איסורים מלאים? בוודאי, חצי איסורים. כלומר, לא, אבל יש לך, יהיה איסורים, בסדר? יהיה. אז מה אתה מעדיף? בוודאי, חצי. כלומר, בא עוד פעם, אומרת, העולם מתקלקל. אדם הראשון יאכל מעת הדעת, יהיה גירוש, יהיה אחר כך קלקול. אז לפחות שאני אהיה בבנים, אני אהיה תרופה למכה, ואני לא אתן לקליפות לאחוז כל כך חזק, אלא הם יוחזו חלש. ואז מה יהיה? כל אחד שעשה תשובה, כל אחד שעשה... מיד הכל ייעלם, וגמרנו, ויהיה תיקון הרבה יותר מהר. הרעיון נפלא. מסירות נפש של האות פה, שאומרת, אני מוכנה להתמודד מול הקליפות. אמר לה הקדוש ברוך הוא, יאות אנט, באמת התראויה, לברובך את העולם. אבל אי אפשר לברוא בך את העולם מסיבה אחרת. למה? כי בך גם כן מתחיל מילה קשה מאוד. כי בך התרשים פשע. המילה פשע מתחילה בפה, גם כן. גם פורענות, נכון, יפה. כלומר, נכון, אבל יש לה גם צד שהוא הפוך. שהוא צד שנרמז בר גם פשע, כן, וגם בתמירו, כלומר בצורתך, באות פי, נרשם העוון של בני אדם עושים בסתר. כי האות פי כזו מקופפת, כן? היא כפופה, והפי הזה כאילו, זה פשע שעושים בשקט. ומראים את עצמם כאילו הם צדיקים. לכן, זה האות פי דומה למה? כמו נחש, שמתפתל פנימה. כגם לדחיליה, דמחי ועיל רישה בין גופי, כמו נחש, שמכה ונושך, הוא מכניס את ראשו בין גופו, ונראה שלא עשה כלום. לכן, הכי מן דחב כפיף רישה, לכן החוטא, אדם שחוטא, כשעושה מעשיו בסתר, אחר כך הוא כופף את עצמו, ועושה את עצמו תמים, עובר הלאה, כאילו לא קרה כלום. והפיק, מה הוא גורם? והפיק ידוי פושט את ידיו להראות כאילו לא עשה דבר. איזה בעל חיים עושה את זה? חזיר, שמראה את הקלפיים ואומר יש בסימני כשרות, הרי אנחנו יודעים שבקלפיים שלו יש לו שסע חצוי. לכן גם את, עוד פה, את כמו עוד חף, אבל ראשך כפוף לתוכך. ולכן אם היה נברא העולם בעוד פה, היית גורמת לפושעים לפשוע בסתר, אתה היית פוטנציאל, האנרגיה לאנשים לפשוע בצורה רצינית בסתר. לכן האות פה נדחית. אז מיד אחרי זה איזה אות? לכן נדחית האות עין. למה? משום שהאות עין הבינה לבד שמילה עוון מתחיל בעין. אז גם לה אין מה לעשות, מה היא תגיד? המילה עוון מתחילה באות עין. אז גם היא זזה. אם כן, מוכרח, כן, שיהיה עוון. אז לא ראוי לעולם להיברא במין עין כזו שכאילו חייב שיהיה עוון, מתחיל בעין. אבל גב דאמרה דאית בענבה, באה אמרה ובכל זאת יש בענבה, המילה ענבה מתחילה באות עין. כי לכן אני גורם את הענבה לבני האדם, שהוא פתח גדול לתשובה. למה? כי על ידי זה שהאדם ענב, הוא מתעורר מפשעו ועוונו. ולפי שהתשובה היא קיום העולם, היה ראוי לברוא את העולם באות עין. כן? בכל זאת, עם כל זה, אמר לקודש הבריך הוא לא יברא בך אלמה, אי אפשר לברוא בך את העולם, משום שאת מזכירה עוון. ולכן נפקה מקמה יצאה מלפניו. כלומר, אנחנו רואים שהאות עין לא באה ופונה אל הקדוש ברוך הוא, אלא הקדוש ברוך הוא ישר מסביר לה למה היא לא. ויוצאת. טוב, פה מעניין. נכנסה עוד סמך, עלת עוד סמך. נכנסה לפני הקדוש ברוך הוא. עכשיו למה? האות סמך היא אות שמלמדת על מידת הבינה. איך היא מלמדת על הבינה? אנחנו יודעים שלבינה, כלומר שזה האימה העליונה, יש שתי בחינות. אחת זה אות סמך. סמך, סמך, שנקראת בינה. שאם מתייחדת עם החוכמה, היא נקראת סמך. והיא סתומה. כלומר, כשיש ייחוד של הבינה עם חוכמה, הבינה היא סתומה, סגורה. אז היא כמו עוד סמך. והיא לא משפיעה למטה כדי לתת חיות לספירות שמתחתיה. כי היא כרגע מתייחדת עם חוכמה. אז היא לא מעבירה הלאה. אלא היא סתומה, היא מקבלת את השפע. את הייחוד, ולשומרת את זה אצלה. לכן נקראת סמך, סמך. זה הבחינה הראשונה. הבחינה השנייה, זה אות סמך שהיא סתומה, ואז היא נקראת בשם מאוד קרוב לבינה. היא נקראת תבונה. יש בינה, ויש תבונה. עכשיו, התבונה היא למעשה האימא שרובצת על הבנים כדי להחיות אותם ולקיים אותם. למעשה היא סוגרת את עצמה על הבנים כדי לשמור. כלומר, בינה בזמן הייחוד היא עוד סמך. בינה בזמן ההשפעה על הבנים, מי זה הבנים? זה שש קצוות, כן? כשהיא שומרת עליהם מפני אחיזת החיצוניים, היא סתומה, היא סוגרת אותם בפנים. וכשהם חוטאים ועושים פגם באות הזו, היא מסתלקת מעל הבנים, ועל ידי זה יש נפילה ליסוד ומלכות, ומתגלה אור הסמך. עכשיו, למה זה נקרא סמך? כי סמך זה לשון מה? מה מרומז לנו במילה סמך? תמיכה, סיוע, סומך. כלומר, הבחינה השנייה של התבונה זה כאשר חס ושלום הבנים חוטאים, ואז האור הסתום הזה שומר על מי? על הבינה. הוא סומך את הבינה כדי שלא תיפגם מהחטאים של הבנים. ולכן היא אומרת לפני הקדוש ברוך הוא, אמרה עוד סמך, לפני הקודש הבריחו. ריבון על מי? ניחה כמחני מברא בי אלמה, תברא בי את העולם. למה? דעיד בי, איך? סמיכה לנופלים. יש לי סיוע לחלשים. אני מסייעת למי שנופל. אוקיי? ולכן, היות ואני מסייעת למי שנופל, למי יש בי את הכוח, לסמוך את מי נופל, יסוד ומלכות, הם נקראים נופלים. למה? משום שבאותה שעה מי שולט בהם הדינים. דכתיב סומך השם לכל הנופלים. ככה אנחנו אומרים באשרי. כלומר, פירוש שהבינה סומכת ומעודדת אותם שלא ישלטו בהם הדינים לבד. ועכשיו, לפי שאין בי התעוררות הדין בתבונה, וכל שכן שהחיצונים לא שולטים בה, לכן ראוי לברוא בי את העולם. מה זה העולם? זה שש קצוות, זה הבנים שיהיו אחר כך. ולכן בי יהיה ראוי. אמר לה קודש הבריך הוא, אל דען צריך להטרח. לכן, בגלל זה, שאת סומכת את הנופלים, את צריכה להישאר במקומך, ולא לברובך את העולם. לא לשים אותך ראשונה, להשאיר אותך במקומך, להיות היכל לחוכמה, כדי שאם חז ושלום יהיה צורך שמישהו יסייע, שהוא יהיה במקום הראוי לסיוע. איפה המקום הראוי לסיוע? בירידה לשש קצוות. כי עם שש קצוות, עם הבנים חוטאים, אז צריכה להיות מה שנקרא בסביבה, כדי לעזור להם. לכן, ולא תזוז מיני, לא תזוז ממקומך מלהיות מיוחדת וכלולה עם החוכמה. אם בך יברא העולם, אז אני צריך להעביר אותך ראשונה. יענת נפיק מהטרח, אם תצאי ממקומך ותתפשטי בעולם, להחיות את כל העולם, אז כאשר חז ושלום יחטאו התחתונים, הרי יגיע הפגם עד איפה? גם אלייך, כי את איתם. ואם הם יגיעו כך גם אלייך, יהיה נפילה ליסוד המלכות. ואז, מה תהיה על היהודים ונפילים? מה יהיה על אלה שנפלו? כלומר, מאיפה יהיה להם את הכוח, על מה לסמוך, כדי לחזור לתיקונם? והואיל והיינו שמחים עליך, והואיל והם סמוכים ובטוחים עלייך, שיגיע כך הפגם גם אלייך, לא תוכלי לתמוך בהם. לכן גזרה חוכמתו יתברך, שלא יתגלה אור השם על ידי האות סמך שבעולם, כי אור הסמך יישאר סתום, מה שנקרא מחסן חירום, מוקד חירום. שאף שאם יחטאו התחתונים ויעשו פגם באור הסמך בתבונה מה שנקרא, כשהאם שוחחת שומרת על הבנים, עוד יישאר להם סמך באות סמך הנעלמת בחוכמה. ששם לא מגיע פגם, וממקומו יפן ברחמיו לעמו מה שנקרא, לסמוך את הבנים שנופלים. מיד נפקת מקמה, יצאה עוד פעם מלפני הקודש הבריחו. זה בדיוק כל כך מזכיר מה שדיברנו ממש בתחילת השיעור. שליח ושולח, הם סמוכים זה על זה, והם צריכים להיות מספיק קשורים. א', כדי שהשליח לא יחטא, ואז הוא יפגום במשלח. לכן המשלח צריך להיות בבחינה של סתימה, סתום, לא להגיד הכל, אלא לשלוח מה שצריך לשליחות. והשליח צריך לעשות את שליחותו, במלוא, עלה את התנון. טוב, אחרי שיצא עוד סמך בא עוד תנון, אמרה כמה לריבון על מה נעיכה כמך למברה בי עלמה. נוח שתברא בי את העולם, טוב שתברא בי את העולם, בא עוד תנון דבי כתיב נורא תהילות. כתוב בפסוק נורא תהילות בספר שמות, ומתחיל בנון, נורא תהילות. אז אם ככה, צריך להסביר. סוד הפסוק נורא תהילות, הפירוש הוא שהקדוש ברוך הוא ראוי שיגידו לפניו תהילותיו, כי זה שבחו. כלומר שהקדוש ברוך הוא אבל מפיל פחד ומורה על הרשעים, שלא יוכלו להלל אותו, כי אחרת גם הרשעים, אם הם יעללו את הקדוש ברוך הוא, ירד עליהם שפע וחיות. לכן הפסוק אומר, ולרשע אמר אלוהים, מה לך לספר חוקיי? אין לך יד ורגל ואחיזה בשבח של הקדוש ברוך הוא. לכן אמרה שבי ראוי לברוא את העולם. למה? משום שבכוחי, בגלל שאני נורא תהילות, אני אגרום לרשעים כדי שיעשו תשובה. כי אני אבוא עליהם מצד הנורא, מצד היראה. ועוד טענה היא אומרת. ויש מצד שני, הוא תהילה לצדיקים. הפסוק ממשיך לגבי צדיקים. שהתהילות שהצדיקים מעלים לקדוש ברוך הוא, כתוב לך נווה תהילה, שזה נאמר על ידי הצדיקים, שבהם נעשים קישוטים, כן? לקדוש ברוך הוא, לשכינה, על ידי הצדיקים. לכן, מוכרח מכאן שהאות נון היא באמת רומזת לשכינה, שמחזרת עם פניה להסתכל אל התחתונים, כדי לקבל מהם. כי אם אנחנו מסתכלים על האות נון, תסתכלו רגע אליי, אנחנו עם האות נון, כלומר פנים קדימה, פנים חפשת את בניה, כדי לקבל מהם את התהילות ולעלות אותם לפני הקדוש ברוך הוא, לכן היה ראוי שבא יברא העולם. אמר לה הקדוש ברוך הוא, נון, טוב להתרח, תחזרי למקומך, שלא יתפשט אורך למטה. שימו לב לאות נון, היא כפופה כן, היסוד של האות נון, המושב שלה היא כפופה. היא לא נון פשוטה, היא נון כפופה. למה? כי לא רוצים שהשפע ירד. הוא נחסם. ולמה? משום שלא יתפשט אורך למטה, אלא רק אור המלכות יתפשט. ויעיר למטה בבחינה אחרת. ולא כמו שהוא בשפע שלם, אלא כפוף. והסיבה, דעד הגינך, תבת סמך להטרח, בשבילי חזרה עוד סמך ונעלמה, להיות סתומה עם החוכמה, כדי לסמוך את מי? את הכי קרובה אליה. היא באה לסמוך אותך, שאם את חז ושלום טיפלי, אז היא תהיה קרובה לעזור לך, ואבי סמיך עלה, ועל ידי זה יהיה לך סמיכה עליה. למה? משום שאם אור של הנון, שהיא המלכות, מתפשט ומאיר למטה, הייתה מתרחקת מאוד מהסמך, כי האור היה מתרחק ככל שיורד ויורד 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 ויורד. ואת הנפילה, כי האור סמך, הנון רומזת למילה, נפלתי. ואז לא תהיה לך חס ושלום תקומה. לכן הקדוש ברוך הוא אומר לה, תחזרי למקומך ויהיה לך כל הזמן סיוע ועזר מהאור סמך שחזרה למקומה בשבילך. בוודאי שאת לא יכולה לזוז. מיד תבד להתרה ונפקת מקווה. אלא חזרה למקומה ויצא. טוב, עלת עוד מהם. נכנסה עוד מהם. בפני הקדוש ברוך הוא, אמרה כמה, אמרה לפניו, ריבון על מה? נעיכה כמך למברי בי אלמה. טוב, לא צריך כל פעם לתרגם. נוח שדיברה בית העולם. למה? דבי התקריאת מלך. אתה קרוי מלך. ובי מתחיל המילה מלך. לפי שעל ידי, על ידי, סליחה, אתה נקרא מלך העולם. אומרים, ברוך אתה השם אלוקנו, מלך העולם. כי אות מם היא פתוחה. שימו לב, האות מם, יש לה פתח מלמטה. והיא סוד המלכות, מם, מלכות, כשמתפשט אור הבינה בתוכה. עכשיו, למה? בדרך כלל, אנחנו, כשאנחנו מבטאים את האות מם, כן, אנחנו גם אומרים, מה? אותו דבר. והסמך סתומה מורה על הבינה, כי המם היא מאוד מאוד דומה לסמך, נכון? אלא שהיא קצת פתוחה. כלומר, היא רומזת על הבינה שבתוכה, ולכן כשהמלכות שהיא מהם, היא פתוחה, מקבלת את האור ממה? מהבינה. שהיא סמך שבתוכה, לכן היא פתוחה לקבל. כן? לכן, איך אמרנו שהבינה נקראת? לפני שיש שם אלוקים, כי אנחנו פה עוד לפני שיש את שש הכתבות, היא נקראת מי ומה. כשהיא במלכות בגילוי מה? כשהיא לא בגילוי היא מי? נכון? מקבל מה? כי זה במלכות. ואז, כשמתפשט אור הבינה במלכות, אז המלכות בשלמות. ומתגלה בעולם שהקדוש ברוך הוא מלך על כל הארץ. ולכן אמרה המם, בי ראוי לברוא את העולם. למה? כפי שעל ידי מתקיים גילוי המלכות של שמיים ותיקון העולם. כי כשאני פתוחה, אני מורידה שפע למטה, ואז הכל מתגלה. אמר לה קודש הבריחו, הכי הוא ודאי, נכון, זה כך, שהאור של הבינה מתפשט במלכות, מתגלה מלכות שמיים. זה נכון. אבל לא עברה באכל, מה אני לא עברה בך את העולם? למה בגין דעלמה יצריך למלך? יש פה דבר חשוב. העולם צריך שיהיה בו מורה מלכות שמיים. יופי. כלומר, כדי שעל ידי זה בני האדם ישמרו את המצוות ולא יחטאו. צריך מורה שמיים. ואילו יברא העולם על ידי הערה הבינה מהמלכות, יהיו כל הנבראים, מה הם יהיו? צדיקים, נשמות קדושות במדרגה של מלאכים. כי אם העולם נברא במלכות, במידת מלכות, כולם מלאכים. ואם זה כך, לא יהיה מורה שמיים. לא יהיה מורה, כי כולם יהיו במותה מדרגה. ועד ממילא, הם יחטאו. ולא יהיה מורה שמיים. לכן, טוב להתרח שובי למקומך, כדי שהאור הזה ייעלם. אנט ולמד וחף כלומר, גם את הולכת ונעלמת, גם למד וגם חף פשוטה. שמותיות איזה? מלך. המם, לא שהיא לא טובה, היא טובה. אבל מה החשש? החשש, שעל מנת שבני אדם לא יחטאו, צריך שיהיה מורה שמיים. עכשיו, כדי שיהיה מורה שמיים, צריך ליצור מצב שיהיה מורה. עכשיו, אם יברי העולם באות מם שרומזת למלכות, למלך, אז כמה מלכים יהיו? כולם יהיו, נגידו, אני מלך. כי מה הכוונה פה בי יברי העולם? ההשפעה שלי תהיה על העולם. האור שבי הוא זה שיהיה בעולם. עכשיו, אם האור שבא, באות מם שרומז למלכות, יהיה בעולם, אז כולם יהיו בני מלכים. נו, מישהו פה פוחד ממישהו? כולם יגידו, אני מלך, אני מלך, אני מלך, אני מלך. אין מורה. אם אין מורה ואין יראה, אז גם אין מורה שמיים. אז ממילא לא יהיה טוב על ידך. בדיוק הפוך. יותר מזה, את גם תגרמי לכך שהאותיות מלך, כן, יבואו גם, יגרמו לחוסר ביראת שמיים. לכן גם האות למד, גם האות חף, שהיא החוף הסופית, הפשוטה, לא יכולים להיות שותפים בבריאה. אלא צריכים להיות כאור, כאור שמכילה אור במקומם, אבל לא שיהיו בגילוי. כי הם רמוזים בך. עכשיו אני רוצה שתבינו. האות חף היא למעשה שתי ספירות. האות חף הפשוטה, זאת שיורדת על למטה. למה? יש בה גם חוכמה וגם בינה של הבינה. אוקיי, אתם זוכרים שאמרנו שיש ספירות בתוך ספירות? ולמד? זה סוד של שלוש ספירות. חסד, גבורה ותפארת שבבינה. ועוד מהם זה סוד ארבע ספירות נצח עוד יסוד מלכות שבבינה. כלומר, כל המילה מלך זה עשרת הספירות שבבינה, במילה מלך. כלומר, עכשיו, כולם מעילים במלכות. כי למה? כי זה מלך. ועל זה הצטרפות של כולם, נקראת הבינה אז מלכות, לשון מלך. ולפי שהאותיות הללו, האור שלהם כל כך גדול, הם יעלמו. דעלה יעירת לעלמה, למייקם כולה, סליחה, למייקם ולא מלך, לא ראוי לעולם להתקיים בלי מורה מלכות שמיים. כי אז יהיה מה? רק פה, מלכים בעולם כולם, בדרגי בגדר מלכים. לכן יברא העולם באור מועט. ועל ידי זה, לא יהיה נשמות קדושות כל כך. יהיה להם מורה מלכות שמיים. ואור המם מתגלה רק לעתים ידועים. בזמנים מסוימים, כמו למשל ראש השנה, יום כיפור, שאז מה אנחנו אומרים? מלוך על כל העולם בכבודך. שאז באמת יש גילוי של המלכות, באופן כזה שהאות מם היא זאת שמאירה בימים הללו. אבל לא באופן קבוע. טוב, באותה שעה.
זה קשור למיטת המלכים?
אם זה קשור למיטת המלכים, לא, אין קשר. לא קשור. כי מיטת המלכים לא מדבר על האור הזה של בריאת העולם באותיות. כי מיטת המלכים נבע לפני עולם התיקון. פה אנחנו דורים כבר, בראשית זה כבר עולם התיקון.
יכול להיות שהעולמות הקודמים התחילו במם?
לפי זה, האותיות הקודמים, לא, אתה גם יכול להגיד אותו דבר על האות צדי, אבל האותיות האחרות שהיה בהם ראו לברוא את העולם, ולא נבראו בגלל העוצמה של האור. לא, לא קשור.
כי כאן זה משהו ממש
משמע נכון שכאילו בגלל זה המלכים נשברו. כן, אבל זה לא בגלל זה הם נשברו, כי מה שראינו בעץ חיים, למה הם נשברו? הם נשברו בגלל שהאור שהיה מן החוכמה, האור שהיה בחוכמה, ושהוא קיבל מן הכתר את האור כמות שהוא, בלי שום צמצום. ואז הוא היה פנים בפנים אל החוכמה. הוא היה אחור באחור אל הבינה. האור שעבר אחור באחור אל הבינה, היה גדול מכלי הבינה לקבל. אבל מה קרה שם? האור המקיף שירד מן הכתר נכנס פנימה לתוך החוכמה ויצא החוצה ונהיה אור מקיף של החוכמה, וחלק אחר עבר אל הבינה. הוא נכנס לתוכו, האור המקיף של החוכמה נכנס אל התוך של הבינה, הפך להיות אור פנימי ויצא החוצה, נהיה אור מקיף וככה למטה. שם נשבר הבינה. לא עמד בו, למה? כי האור שהוא קיבל היה כל כך גדול, למרות שהוא היה באחור באחור. מה זה כל כך גדול? כלומר, לא היה בביטול כלפי האור שבא מן החוכמה, לכן הוא התבטל. ככה זה ירד למטה. כלומר, עכשיו אנחנו מדברים על אור שבא מעיניים של אק, בכלל לא קשור לאותיות. כי האותיות, הם רק כבר, רק בבינה, ולא לפני כן. והשבירה התחילה מהבינה, ולמטה. האותיות שמהן, כן, אבל אנחנו לא מדברים על העולם ההוא פה. פה מדובר על עולם התיקון. בראשית זה כבר עולם התיקון, לכן זה לא האותיות הללו. וגם לא יכול להיות שזאת תהיה הסיבה לשבירת המלאכים.
אז האותיות הקדומות בכלל לא קשור פה לאותיות
הישראל. האותיות הקדומות שבהן נבראו העולמות, מה שנאמר בפסוק, בורא עולמות ומחריבן, הרי זה מדובר על שבירת המלאכים, שמיתו.
שם כתוב בפורש.
נכון, שזה לא האותיות.
יש אותיות.
כן, אבל זה לא מהם נשברו.
לא, אתה אומר לפני
השבירה. כן, אבל הם לא נשברו המלאכים מהאותיות. הם נשברו מהאור שיצאו מעיניים של אק, נכון? והגיעו אל הכתר, משם לחוכמה, לא אותיות. לכן, אומר הזוהר הקדוש ברוך שעתה, באותו שעה נדחתה חף, כן? גם כי נדחתה חף, למה נדחתה חף? כי זה חף סופית והיא רומזת למלך. נחתה מן קדמוי, ירדה מלפניו התברך, עוד חף, כפופה, בסדר. החף הפשוטה, חף סופית מה שנקרא, לא מתאים, כי יש יותר מדי אור שיורד. אברה, רגע, רגע, אבל יש לי אחות. זה חף שהיא כפופה. ואז אין את כל השפע, אין את כל האור, אין את כל הגילוי, בלתי ברא את העולם.
וזה גם שאלה, למה עוד מן סגורה לא בן? בנון פשוטה לא.
יפה, נכון. צדיק
פשוטה,
נכון.
ופי פשוטה.
נכון, אנחנו תכף נגיע לזה.
זה לא
הופיע. זה הופיע בהמשך. כי האות צדי, שהיא סופה, ותכף תראה, התשובות של האותיות הסופיות, אנחנו יודעים שהם דינים כולם. לכן, לא באו. המם הסתומה לא באה מסיבה פשוטה, כי היא סתומה למה? שהיא כל עניין של המם הסתומה רומזת למה? לגילוי משיח. היא כבר קיבלה תשובה, שבגלל גילוי המשיח, אנחנו לא נותנים את זה בבריאת העולם עכשיו. אז היא כבר לא באה. לא היה למה לבוא. צדיק סופית, מה יש לה, קוראים מה היא צדיק סופית, אז היא תחיזה לקליפות. עוד יותר ארוך מאשר צדיק רגיל. למה? כי הרגל של הצדיק יורד למטה עוד יותר. אז בכלל היא לא תבוא. האות חף באה הכפופה ואומרת, רגע, אני בטח ראוי בדברו את העולם, כי אני לא מורידה את כל השפע. והדבר הנוסף החשוב, איך אנחנו אומרים בקדושה? כתר ייתנו לך, מתחיל בך, אין יותר גדול מזה. כתר ייתנו לך. כלומר, הכתר זה כבוד המלכות, זה מעל ראש המלך. כלומר, כי בי מלובש האור אין סוף. בחף. ועל מעל כוסי ייקרא מעל כיסי כבוד מלכותו, וזה הסוד של חוכמה ובינה, שזה כיסא לכתר עליון, כלומר חוכמה ובינה, אבל אם יש כתר, כמו היסוד של הכתר. ולכן הזדעזעת, ואמרה כמי, הזדעזעה אותך, ואמרה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבון על מה? ניחה, כמך למברי בי על מה? תברא בי את העולם, משום שאן כבודך, אני הכבוד שלך. עכשיו, מה זה כבוד? כל כבוד האצילות של עולם האצילות, שאנחנו מדברים בו כרגע, במי הוא תלוי? בכתר. הכל מתחיל משם. ולכן ראוי לברוא את העולם בי, לפי שעל ידי זה יתרומם ויתעלה כבוד השם. וכת נחתת חף מעל קורסי יקרק, שירדה עוד חף מעל כיסא הכבוד, זה דבר נורא מה שאנחנו אומרים אותם. העוד חף הייתה בכתר. והיא יורדת לאן? לבינה. ששם, למידת ההנהגה של הקדוש ברוך הוא בבינה, שעכשיו דרכה יברא העולם. הזדעזעו מתן אלף על מי. בשביל שכשהכתר יורדת במקומה, זה זעזוע בכל העולם, כי הראש יורד במקומו. עד הזדעזעו 200 אלף עולמות, שהם מרכבת כיסא הכבוד. לומדים את זה מפסוק בתהילים שאומר, רכב, אלוהים ריבותיים. כלומר, המרכב, הכיסא של אלוקים, זה ריבותיים. כלומר, כי כשמרכבתו של הכיסא עשויה מ-20 אלף עולמות, וכל אחד כלול, אמרנו שבכל עולם יש מה? 10. נכון? הרי מספר 200 אלף, ריבו זה 10,000, ריבותיים 20,000, כפול 10, 200,000 עולמות. והזדעזעה כורסיה, כיסא הכבוד הזדעזע. וכולו על מין הזדעזעו למין פל, כל העולמות שנמשכים מהכיסא, הזדעזעו ועמדו ליפול. למה? למה? כי האור של הכתר ירד למטה. ואף אחד לא עומד בו. ועל ידי זה נתמעט אור הכיסא, והארת העולם, ונתעבו הכלים, כלומר נהיו גסים, כביכול. לכן הזדעזעו ליפול. אמר לקודש בריחו, אני כבר לא צריך להסביר לך שאת לא יכולה להיברא העולם. אמר לך, חף, חף, מה את אביא לך? מה את עושה? למה ירד עם קומך? קומך גבוה. מה את יורדת? דלעיד רבה חלמה, אני לא אברא את העולם, אי אפשר לברוא את העולם מפני רוב האור שיש בך. לא יעמדו בזה. ועוד אמר לקודש בריחו, טוב להטרח, שובי למקומך, כי אי אפשר לברוא את העולם. דאבך יש גם דבר מאוד מאוד לא פשוט. מצד אחד הכתר הוא הרחמים הגמורים, מצד שני יש בך כליה, רוצים להגיד לחלות את הרשעים, כן? מתחיל בחף. יש בך שורש הדין והכיליון, שהרי עוד חף קלה ונחרצה אשתמה. היא מזכירה את הדין הקשה שנשמע מעת הקדוש ברוך הוא, שיש צורך לחלות כל הארץ, ראינו את זה במבול. ואז הכתר עושה את זה, והוא סוד אור החוזר שבכתר, שהוא ממטה למעלה. אני צריך להסביר, כשהאור יורד למטה, על מנת למנוע שבירה נוספת, יש כמו מסך, מחיצה. והאור שיורד למעלה, מלמעלה, פוגע במחיצה. האור, רוב האור, חוזר בחזרה למקומו, רק חלק קטן ממנו ממשיך הלאה. ואז יש כוח למי שנמצא מתחת לעמוד באור הזה. משום שהאור חוזר, מורה על הסתלקות של השפע. כי זה לא יורד, אלא חוזר בחזרה למקומו. ועל ידי זה יש דין. למה דין? כי אדם מקבל פחות. ולכן אומר הזוהר הקדוש, טוב לקורסייך, אומר לה הקדוש ברוך הוא לאות חף, תחזרי למקומך הגבוה, משום שברגע שיש ירידה בסדר ההשתלשלות של העולמות, אנחנו יודעים שבסדר ההשתלשלות של העולמות, אם יש חז ושלום ירידה, אז כל העולמות כולם מזדעזעים, יש הרס לעולם. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, כל העולם תלוי במי? בך. מתי הוא תלוי בך? כשאת במקומך. כלומר, את צריכה לחזור ולהיות בכתר, ולא בשום מקום אחר. ולכן, באי שעתה, נפקד מקמי וטבעת לדוכתה. האות חף הלכה וחזרה למקומה להיות כתר יקנו לך, מלאכים המון למעלה, ימך ישראל קבוצי מטה. פה, בזה אנחנו נסיים. פה יש הערה, שאנחנו ככה רק נסביר אותה בכללים. בעץ חיים, הוא כותב, שכל ספירה וספירה, בעצמה, יש בה אור ישר ואור חוזר, בכל ספירה. ככה זה גם בכתר. כלומר, גם בכתר עצמו יש סוד של אור ישר של הכתר, שהוא משפיע וקרוב אל האינסוף, מצד אחד, אבל מעולם לא יחסר בו השפע. ולכן, הוא לא נקרא בשם. לכן אנחנו אומרים, אור אין סוף. אין לו שם. אמרנו כבר בעבר, ראינו את זה, כאשר מוגדר שם, אז זה כלי. הוא מידה. הבינה כל זמן שאין לה שם אלוקים, היא נקראת מי? לא יודעים. אז היא לא מוגבלת. הכל כלול בתוכה, וכנוס בתוכה. כאשר יש ירידת העולמות, והיא מגיעה אל המלכות, אז היא נקראת מה? כלומר, מה? זה רק שאלה להבין מה יש בה. אבל לא שאלה של חוסר ודאות. אלא, אמן, אלא, כמו שהיה במן. יאו מן, ואמרו בני ישראל, מן הוא, כלומר, מה זה? אבל ראו אותו, היה גילוי שלו. לכן, כאשר האור אין סוף בכתר, אחרי האור הישר שלו, הוא המשפיע ומחובר אל האור אין סוף. וזה צד הזכר של עתיק. אנחנו אמרנו שיש ירידה, נכון? עתיק. הוא מלמד אותנו על מה שנקרא רחמים ואהבה. רחמים ואהבה בדרך כלל ניתנים בשפע. בלי הגבלה. אני אוהב, אני נותן בלי הגבלה. עכשיו, האור החוזר. אומר רבנו המוערכו, שהאור החוזר זו מידה שמקבלת. והיות והיא מקבלת, היא יותר קרובה אלינו. כי אם אנחנו יודעים שכלי הקיבול, מי מקבל? הנוקבה. נכון, היא כלי קיבול, המלכות. המלכות מקבלת מה? מכל ההשתלשלות. והמלכות היא בת, היא נוקבה. ולכן זה מורה על דין ויראה. ואם זה כך, זה מה שאנחנו למדנו עכשיו. לכן, כשבא הכתר ורצתה שבאות חף של כתר יברא העולם, ממילא זה ירידה של האור הישר והאור החוזר שבכתר אל העולמות התחתונים, ואז העולמות לא מתקיימים. כי מה יש בכתר? יש אור אינסוף. באור אינסוף שום מקום בשום ספירה מתחת לגימל ראשונות, גם הגימל ראשונות, חוץ מהכתר עצמו, לא יכול לקבל אותו כמו שהוא למעט החוכמה. שגם אז, כשהחוכמה מקבלת את אור הכתר, אנחנו רואים שהיא לא יכולה להחזיק את הכל בתוכה, אלא חלק ממנה הופך להיות מייקיף שלה. הוא יוצא מתוך הכלי ויוצא החוצה. כדי יכול להכיל את כולו בה. לכן פה הקדוש ברוך הוא אומר לאות חף, שאי אפשר לברוא עולם במצב שבו יש זעזוע תמידי, ירידה תמידית לכל המערכת כולה. כי ברגע שהכתר ירדה ממקומה אל הבינה, כל המציאות של סדר ההשתלשלות מזדעזע. מה? מעוצמת האור שבכתר. לא.
אם האוקר לא חשוב, זה לא חלק מהמידה של הצדק, זה לא חלק רציני, רציני של המערכת, אז היא לא שווה. אם היא כן חשובה, היא צריכה להיות במקומה.
כל אות במערכת חשובה. אין אות מיותרת.
אז היא צריכה כל אות, צריכה להיות במקומה.
כן, לא, לא, לא מדויק, לא מדויק, תסתכל. אנחנו נגיע לעוד ב' ונבין למה, מה, בא נברא העולם בראשית. כי מה קורה? סדר האותיות ראינו עכשיו שזה מתחיל בתו ונגמר באלף. יש סדר הפוך, תשרק, נכון? למה? כי זה מעבר האור מהחוכמה אל הבינה. כי זה מעבר מהחוכמה אל הבינה. היא בסדר הפוך, כלומר, הראשון נכנס והאחרון הוא הגלוי, האות תו. זאת אומרת שיש שתי מצבים של האותיות. או מאלף ועד באב, או מתו עד אלף. נכון? זה אור ישר ואור, ואור חוזר. כלומר, מלמעלה למטה זה אור אחד. מלמטה למעלה זה אותם האותיות באור הפוך. כלומר, אם אני שם את האותיות לפי סדר א' ב' וממולם בסדר הפוך, האותיות לא במקומם, זה עד בש גר, נכון? א' מול תף, ב' מול שין, נכון? כלומר, אתה רואה שהאות א' כאשר זה מלמטה למעלה, האות א' שבצד ימין היא ראשונה, בצד שמאל היא אחרונה. נכון? אתה מבין למה אני מתכוון, רבי אליהו? יש שתי אפשרות לסדר את האותיות, נכון?
כן.
יש כמה אפשרות, אבל יש
בחוכמה
רגיל, א',
בבינה,
נכון, זה הפוך. אבל מה קורה? השתנה המקום. כלומר, זה תלוי לפי העניין שאנחנו נמצאים בו. אם זה מחוכמה, אז זה א' ב' ג' לפי הסדר. אם זה בבינה, אז זה תף שין ר' קוף.
אבל זה גם סדר.
כן, אבל זה סדר הפוך. כל פעם שאנחנו רואים סדר הפוך, זה אומר על מה? מורה על חיסרון.
גם סדר הפוך הוא סדר.
כן, אבל הוא מראה על חיסרון.
כן.
זה הפוך. לכן למשל אנחנו רואים שכל פעם שאנחנו רואים שינוי בשם הוויה באותיות, כל משהו לא ביושר, י' כ' ו' כ', יש שם חיסרון. אלא רק ביושר. כלומר, היושר מלמד אותנו על האור הישר, האור יורד, כל השפע. כשזה הפוך, זה אור חוזר, כבר הכל התהפך. אז זה חסר. כלומר, השפע לא ירד כולו. יש חיסרון. ולכן האותיות כן משנה איפה הן עומדות. כן משנה עניינם. במה מדובר? ולכן אם הנברא את האות, אם הנברא באות שלא מתאימה למה שעתיד להיות בעולם, ממילא כל העולם ייברא באופן הלא נכון. באופן שאו יורה חס ושלום על אפשרות לפשוע, או ייתן אחיזה על הקליפות, או שייתן אור יותר מדי, כן, מהאות סמך. ואז כל המציאות של העולם תתבטא.
אבל מעניין שדווקא בגוף, שהוא כביכול מלא כמה שאני מבין, שהוא מסמל את הביצוע בינה, כן? שאיננו צריך להשתלשל כל העסק הזה, שאנחנו יכולים להבין, דווקא בו עושה זה אותי אותו הפוך.
נכון, כי הגוף, אתה מדבר על בני אדם, אנחנו בחיסרון, אנחנו בשר ודם, בתוכנו זה הפוך, נכון? אבל גם בתוך האדם, כמו שראינו פה מעץ חיים, כל ספירה וספירה יש בה גם אור ישר, גם אור חוזר. מה שאמרנו גם מזה וגם מזה. השאלה היא מה האדם מחזק, מה האדם מוביל. אבל גם בגוף האדם, כמו שאתה יודע, כמו שדיברנו פה מקודם לפני השיעור, הכל צינורות. יש צינורות שעולים אל המוח וצינורות שיוצאים מן המוח. יש מי שעולה ויש מי שעורד כל הזמן. כלומר, המערכת הזו גם חייבת צנרת של מעבר, שחלק עולה, חלק יורד, חלק הוא פסולת, שזה הקליפות. לכן האותיות הללו, אנחנו ברוך השם הגענו לאותיות, ובעזרת השם שבוע הבא נלמד על האותיות, כי בעוד שבועיים, פרשת וישב, יהיה לי קצת מאוד לא נוח, אני מקווה שנספיק, אבל אני אומר התראה ארוכה, יהיה בפרשת וישב, אני מכניס את בני, בעול התורה, הוא בן 13, בדיוק באותה שבת, ואנחנו נהיה כל המשפחה, לא נהיה כאן, אנחנו נהיה אולי כאן בקריה, אבל אנחנו לא נהיה בבית הכנסת, ואני מוצא שבת, עד שמסיימים וגומרים, אז בעזרת השם, אני כן רוצה ללמוד שהשיעור יתקיים כרגיל. אבל כאן כבר התראה ארוכה שיכול להיות שיהיה עיכוב או שזה לא יסתייע. אז אני מקווה בעזרת השם שאם הקדוש ברוך הוא יסייע בעדינו בשבוע הבא לסיים למעשה את האותיות, כי באמת אם תסתכלו בפנים אין עוד הרבה. למעשה האותיות עכשיו 1-2 יורדות מהרשימה בגלל כל הסיבות שהזכרנו. לכן האותיות, יש לנו את האותיות, האותת יש לה מה לומר, האות חטא, אין לה מה לומר, כמו מילה חטא, כן? כבר זה מרמז על חטא, כבר מבינים, אחר כך האות בא, האות זין, האות וו, ואות ה, ודלת בגימל, ונשאר הבית, ואז אנחנו עוברים באמת לעניין של הבראשית, להבין מה העניין של בראשית, ולמה התחיל בבראשית. כלומר, אפשר בשיעור הבא, בעזרת השם, לסיים את מדרש האותיות של רבי אמנון הסבא, ולהבין דבר חשוב. כל אות ואות, ככה כותב גם רבנו המערי, ככה כותב הבן שלו, רבי צבי אליעזר, כל, וזה מובן מהבעל שם טוב דרך אגב, ראיתי את זה גם כן אצל הרבי מסלונים, כלומר זה יסוד חשוב אצל הבעל שם טוב. בכל אות ואות מהשפה העברית, יש את כל האותיות. כולם כלולים בכל האותיות כולם. כלומר, באות תו האחרונה יש את האות א' וב' וג' עד תו. וככל שברור לנו מבחינה חשבונית שבאות א' יש את כל האותיות, אבל היא הכי קרובה. מיד, מיד. מיד. לא שבתו עכשיו אתה רואה א', אבל היא כמוסה בתוכה. קיימת בתוך המבנה שלה, כי אנחנו רואים שטוח, אבל אנחנו יודעים שכל דבר יש לו תלת ממד, כלומר יש לה עומק, ומי שרגיל ומכיר ובקיא יודע גם לראות עומק בדבר שטוח, צריך להתאמן.
זה לא הסוד של הרעלה שם?
כן, וזה סוד גדול של שערים שבהם אנחנו, מי שיודע ומכיר, יש שערים שרשת מלא שערים ש... זה לא המקום להרחיב, צריך ללמוד הרבה עד שמגיעים לזה, לשעה לנושא הזה, אבל בכל מקרה, זה השערים של כל מציאות הרוחנית בעולם, שמורכב מהאותיות. לכן כשאנחנו מדברים, כשאנחנו קוראים, אנחנו למעשה צריכים לדעת, שגם אם אתה רואה מילה מלך, נכון? כתוב מם למד וחב סופית, אבל במלך הזה, במם יש 22 אותיות, ובלמד 22 אותיות, ובחב סופית 22 אותיות. עכשיו, העניין הוא שאם אנחנו מגיעים לאות תו, היא הכי רחוקה מהאור של האין סוף. ולמה? כי לא רק שהיא האחרונה באותיות, אלא שבתוכה יש מה? גם כן א' ב' ג' תו, כלומר בתו האחרונה, האחרונה, היא באמת מאוד רחוקה מהאור אין סוף. אבל מה התפקיד שלנו? התפקיד שלנו זה לראות את האור שבאותיות. באותיות יש אור. ופעם אמרתי לכם, תסתכלו, אל תלכדו בעין, לא בזמן קריאה בתורה, כי אתה חייב לראות מה שכתוב. אבל לפני, שלומדים תורה, שמתכוננים לקראת הפרשה, אחרי, לא להסתכל באות השחורה, כי האות השחורה היא מצמצמת לנו את הראייה, ואנחנו מתמקדים בה. תתחילו להתאמן, להסתכל בלבן שמסביב, כמו באות מם. אתם רואים שבאות מם יש אות סמך, היא פנימית, אבל לא מסתכלים על זה, כן? ואז אני נותן רק ברמז קטן, לא ארחיב, בסידור שיש בידי, שאנחנו מגיעים לאות מם, ושם אנחנו אוספים כוח כדי להתגבר על מה? על הסמך מם, כי זה סמך במם, וזה דרך הפתח שבא מלמטה שמקבל מהבינה כמו שראינו עכשיו בזוהר, אבל עוד יותר ועוד יותר אנחנו לוקחים כוח מהיוד שנמצאת במם, שהיא רומזת לחוכמה. וראינו עכשיו בזוהר שבחוכמה אין פגיעה, גם אם מצד התבונה שהאם מגינה על בניה ויש אחיזה, בחוכמה אין. ואז נוצרת המילה מה? ימאס. זהו. יש ביטול. יש כוח להתמודד עם הסמך מם, עם הקליפות. אבל כשיודעים, להסתכל קודם כל בלבן של האותיות. לא בזמן קריאת התורה, אני מדגיש. אבל בזמן תפילה כן. כי זה האור של הקדוש ברוך הוא. שהוא האור הישר שחזר. ומה שאנחנו רואים בעין זה רק האור המעט שירד. אז האות בלבן מקבלת צורה. אבל כל השאר אין לו צורה. הוא חוזר לאין סוף. אז ככל שמתאמנים להכיר את הלבן, נפתח עולם שאין בו סוף. וזה מה שחז"ל אומרים, אדם צריך לראות את אותיות התורה, אש שחורה על גבי, אש, הרב בועז, לבנה. מה זה הלבנה? הקלף הלבן. הכל בוער באש. וזה מה שאמר, מידע שמה בהרוגי מלכות, ששאלו אותו, מה אתה רואה? רבי חנניה בן תרדיון. שעטפו אותו, את גופו, בגבילים של ספר תורה, והדליקו אותם. אמר להם, מה אני רואה? אותיות פורחות באוויר. הוא רואה אותיות של אש פורחות באוויר. זה האותיות שאנחנו יכולים לראות. אנחנו יכולים לראות. ואני חוזר ומדגיש, רבותיי, אל תורידו מערככם. לא להוריד מערככם. זה לא עבודת הצדיקים. עבודת הצדיקים היא גם זה. אבל זו העבודה של כל יהודי. להכיר ולראות את הבורא בכל מה שהוא עושה. וכל מי שיעבוד ויעמול, מובטח לו שהוא יראה. כבר אמר את אליהו הנביא, בתנא דבי אליהו, הוא נשבע, אמר, לא משנה מי זה יהיה, הוא משתמש שם אפילו בדברים מאוד קיצוניים לנו, איש או אישה, עבד, שפחה, אפילו גוי, כך הוא אומר, שירצה להידבק בקדוש ברוך הוא, הוא יראה, הוא יזכה. ראינו את זה למשל, אצל מי? לפי הרמב״ם לפחות. שהוא כותב על מי? אתם זוכרים? אתה זוכר? הוא מביא מכתביו. נו?
אני לא זוכר, אני לא יודע.
אתה יודע? שהוא כותב עליו שאלמלא הוא היה גוי, היה לו רוח הקודש. הגיע לזיכוך המידות ברמה העליונה שאדם יכול להגיע. הוא הגיע. רק זה מה שמנע ממנו, שהוא גוי. וראוי הוא הרמב״ם לקבל את דבריו בצורה רצינית. גוי. זה מה שאומר תנא דבליהו. יהיה לו רוח הקודש. אז מה אנחנו כאן שונים או מנועים? לא. אלא פשוט מפחדים. אומרים לא ראויים, וכל מיני דברים כאלה. יש לי שאלה, ובזה אני אתן לכם מקום לשאלות. תגידו לי, יש מישהו מבני האדם שראוי? האם יש מישהו מבני האדם שיכול להגיד, ראוי אני לראות פני שכינה? אם הוא אומר שהוא ראוי, אנחנו חיישינן. כלומר, באמת אדם אמיתי יגיד, אני לא ראוי. אז זה בסדר, כולנו לא ראויים. אבל הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו. לדעת, דע את אלוהי אביך ועובדהו, כך אומר דוד. כך אומרת התורה. צריך לדעת, ידיעה מה זה. זה לעבור הלאה? זה לא ידיעה. זה ראיתי. אבל אני לא יודע. לכן כל אחד ואחד מאיתנו יכול, בטח מי שלומד את הדברים, מי שמכיר אותם, מי שקולט עוד דבר ועוד דבר ועוד דבר, משהו קלט שיבדוק, משהו קלט שיעמיק, משהו קלט שיעשה. וממילא בוודאי, יזכה. כל אחד לפי המדרגה שלו, כל אחד לפי המעלה שלו, כל אחד לפי העבודה שלו. כי נותנים שכר בדברים הללו, לא שכר בקבלנות. וזה מקבלים שכר לפי עבודה, פר עבודה, לא בעבודה קבלנות. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ישפיע עלינו שפע טוב מעתה ועד עולם.